הקצה משודרת מאולפני BPM. המכללה של תעשיית המוזיקה. BPM, המציעה מגוון קורסים מובילים בתחומי הרדיו, קריינות, DJ, סאונד והפקה, פיתוח קול ועוד. פרטים באתר bpm-music.com.
הקצה. KZ Radio.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rahi.
CinemaScope.
Yeah.
CinemaScope. In Yair Rave.
So, yeah, that's
you
the
are
voice.
On the radio.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
No,
hi
there.
סינמסקופ ברדיו הקצה, תוכנית מספר 222, 11 ביוני 2019, חץ סיוון, אני יאיר רווה, מגיע לכם בשידור חי מדרום תל אביב, מאולפני רדיו הקצה, השעה 2:02, ואת התוכנית הזאת עושים יחד איתי, והם ממש יותר חשובים ממני, עומר סנש, ספיר כהן, בן אש, ליה שפיגל, ניר לימור, תודה למכללת BPM, תודה לצמת הקמת האתר החדש, תודה לקואמי, תודה לכם שאתם מאזינים, תודה לג'סטין הורוויץ שמלווה אותנו ברגעים האלה. והתוכנית היום תתחיל עם כמה וכמה ביוגרפיות על אנטרטיינרס, אנשי בידור, בעיקר קומיקאים. יש פשוט מבול, מה זה מבול? ארבעה. מבול, אבל תוך שבועיים הגיעו למאה סרטים, בין סרטי עלילה וסרטי תעודה, העוסקים בסיפורם של אנשים מעולם הבידור. שלושה מהם סרטים על קומיקאים. אז אנחנו נקדיש להם פרק ועוד פרק נוסף. אז יהיה הרבה סרטים על בדרנים ועל קומיקאים ועל זמרים. ובתוך זה אנחנו גם נחגוג קצת ימי הולדת לאלבומים שאני אוהב מאוד. למשל, האלבום הזה, שלושים שנה בדיוק כמעט. Mind Bomb קוראים לאלבום הזה. The Matt Johnson. הוא מדבר עלינו, פה, כאן. סינמסקופ ברדיו הקצה, Armageddon Days are here.
Drowns across a blood red sky, moon in from the east towards the west, with balaclava helmets over the heads. Yes, but if you think that Jesus Christ is coming, honey, you've got another thing coming. If he ever finds out who's hijacked his name, they'll cut out his heart, they'll turn in his grave. Simple folk, you fight them on the beaches in your underclothes. You thank the good Lord for raising the Union Jack. You watch a ship sail out of harbor and the bodies come floating back. Watch a ship sail out of harbor and the bodies come floating back.
רדיו, what the fuck?
1989, מאט ג'ונסון מקבץ סביבו את ג'וני מר מהסמיץ, ודייוויד פלמר המתופף של ABC, וביוצר להקה. זה, הוא היה חתם תחת זה כבר לאורך רוב שנות ה-80, אבל זה ממש פעם ראשונה שיש לו להקה עם צוות קבוע, ממש סופר גרופ של מיטב להקות ה-80s, שהתקבצו סביבו. האלבום נקרא מיינדבום, 1989, יש בו פשוט דברים נהדרים. אחד הדברים שמדהימים באלבום הזה, זה שאם תנגנו אותו היום ותקשיבו למילים המאוד מאוד פוליטיות שלו ומאוד מאוד מחאתיות שלו, היום הוא נורא נורא אקטואלי ונורא רלוונטי לגמרי. אבל נדמה לי שמה שהיה נורא סופר ליברלי ב-1989, נתפס קצת ריאקציונרי ב-2019. אני חושב, שיר הדתות הזה, שיר של מישהו שמאמין באלוהים אבל לא מאמין בדת, אני לא יודע, איך הוא נתפס היום, אבל שיר מחאה נהדר נגד דתות באשר הם. אלוהים לא גר בישראל או ברומא, בין השאר, הוא אומר שם בשיר. אנחנו מתחילים קודם כל עם שלושה סרטים חדשים שאו שעלו בסוף השבוע האחרון או שיעלו בסוף השבוע הקרוב, אבל שלושתם כאילו בני השבוע הזה, וממש צירוף מקרים מופלא, הם לא נראה לי שזה קשור אחד בשני, פשוט במקרה יצא שני סרטי תעודה ועוד סרט עלילתי על קומיקאים, ושלושתם מומלצים, כל אחד בדרכו, לכל אחד יש את המגרעות שלו, אבל בסופו של דבר שלושתם מומלצים, כי הם פשוט מספרים סיפורים מדהימים על אנשים מדהימים, ואם אתם מכירים את האנשים האלה, אז יהיה כיף להיות במחיצתם, אם אתם לא מכירים את האנשים האלה, וואו, יעוף לכם המוח מהם, כאילו הם מדהימים. אז בראש ובראשונה, נסדר זה לפי הסדר, בראש ובראשונה, בסטר קיטון, סרט תעודי שמוצג במוזיאון תל אביב, אני חושב שהוא מוצג בעוד מקום בארץ, אבל אני ראיתי אותו, ראיתי שהוא מוצג במוזיאון תל אביב. בסטר הגדול, פיטר בוגדנוביץ' הוא הבמאי, פיטר בוגדנוביץ' הוא מוכר כמישהו של מבקר קולנוע ועושה סרטים על יוצרי קולנוע, סרט נורא מפורסם על ג'ון פורד, והוא גם במאי בעצמו, מה נשמע דוק, והצגת הקולנוע האחרונה, ושחקן, אתם מכירים אותו בתורה. הפסיכולוג של הפסיכולוגית בסופרנוס, למשל, אז אתם מכירים אותו גם בתור שחקן. אז הוא עשה סרט תעודי על בסטר קיטון. הסרט השני, סרט שנקרא, בעברית הוא נקרא השמן והרזה, ובאנגלית הוא נקרא סטן אנד אולי, וזה סרט על לורל והרדי, קומיקאים מהקולנוע, סרט עלילתי על קומיקאים מהקולנוע, עוד רגע נדבר עליו בהרחבה, והסרט השלישי עוד סרט תעודי, שייקי החיים הנסתרים של שייקי אופיר, על שייקי אופיר, גם הוא עולה בסוף השבוע בקולנוע, גם השמן והרזה וגם שייקי אופיר, שני סרטים בקולנוע לב, בסטר קיטון במוזיאון תל אביב, לתל אביבים, כל השאר חפשו איפה הסרטים מלא מוקרנים לצדכם. וקודם כל זה נפלא, כי כאלה שיעורים נורא מוצלחים בתולדות הקולנוע ובתולדות הבידור והמערכת היחסים בין הקולנוע ובין הבידור ובין הקולנוע ובין הבמה, וזה מדהים כי באמת בראשית ימיו של הקולנוע, שזה שנות ה-20 באמריקה ושנות ה-60 בישראל, הייתה הדדיות נורא גדולה, סימביוזה נורא גדולה בין הבמה ובין הקולנוע. אנשי במה עברו לקולנוע וניסו והצליחו לשכלל משהו מהאופן שבו הם א' פיתחו איזושהי וירטואוזיות בימתית, וב' שהם חשו את הקהל, הם ידעו מה הקהל רוצה, וזו מתנה נורא גדולה לפרפורמר. נתחיל עם בסטר קיטון. מה שמייחד את שלושת הסרטים האלה זה שהם קצת כולם במין מבנה של עלייתם ונפילתם. אנשים שהם לא, הקריסה לא הייתה קריסה קטסטרופלית, אבל הם אנשים שזכו לפרסום נורא נורא גדול, היו מאוד מפורסמים, אבל אז איכשהו נשכחו מלב. הם לא מתו בגיל צעיר. פתאום העניין הזה של אנשים כמו פרדי מרקורי, שהם מתים בגיל צעיר, ואז אנחנו לא רואים את הדעיכה שלהם. פתאום אתם מבינים את למה זה מושך, גם יותר עבור הקהל מאשר עבור האומנים עצמם. אנשים שפשוט עם הזמן נשכחו, ובימים ההם הפרסום לאו דווקא היה שווה עושר בעין. אז השכחה הזאת, אריכות הימים בתוך השכחה, גם הביאה איזשהו סוג של מצוקה נורא גדולה, שאנשים שהיו נורא מפורסמים וממש חלוצים בדרכם, גם הגיעו למצב של נואשות מבחינה כלכלית ומבחינה אישית. אז יש את הרגע הזה, יש את השלב הזה בביוגרפיה של כל אחד מהם, של הדעיכה לתוך איזשהו סוג של עליבות, שזה נורא עצוב. ואם יש דבר אחד שמאחד את שלושת הסרטים האלה, וכנראה שזה משהו שמאחד כל דיבור על קומיקאים, או על פרפורמרים, או על אנטרטיינרים, הם כולם קצת סיפורים עצובים על אנשים מצחיקים, אנשים שאנחנו, כשאנחנו רואים אותם על במה, או שאנחנו מקשיבים להם בתקליטים, הם מבדרים אותם ומשעשים אותנו, אבל היה גם איזשהו צד נורא, נורא עצוב בחיים שלהם, במציאות שלהם, ביומיום של אנשים מצוקה אמיתית שהייתה להם. אז נתחיל עם בסטר קיטון. תראו, מהבחינה נורא קרה פשוטה, אני לא, אין משהו נורא נורא יוצא דופן בסרט על באסטר קיטון. אלה מרוענים, חלקם אנשים שהכירו אותו, שוב, הוא כבר מבוגר, מי שהכיר אותו צריך להיות בעצמו מאוד מאוד מבוגר, אבל הבכיר שלהם הוא דיק ון דייק, שהיה חבר שלו, והוא עדיין בחיים, שיבדל לכם טובים וארוכים, איזה כיף, כל פעם שאני רואה דיק ון דייק במשהו, בימינו, זה ממש משמח אותי שהוא עוד בחיים, והוא כזה חד ונמרץ, וזה נהדר. אז דיק ון דייק הכיר אותה, אז הוא נותן קצת אנקדוטות מלהכיר את באסטר קיטון. שוב, כמובן, באסטר קיטון המבוגר כבר, ולא באסטר קיטון בזמן אמת כשהוא היה כוכב. אבל בעיקר, הרעיונות הם ברובם עם קומיקאים, ומעט קולנוענים, נגיד קוונטין טרנטינו, נמצא שם, שמסבירים למה באסטר קיטון היה גדול. וזה מצוין, כי זה באמת משהו שדרוש לדור שלנו. להסביר למה מישהו שהיה בקולנוע אילם בשנות ה-10 וה-20, ולסיאו הגיע בשנות ה-20, כלומר לפני 90 שנה, למה הוא רלוונטי לנו לימינו? זה לא משימה פשוטה, אנשים שא' לא מתעניינים כל כך בקולנוע שחור לבן, ובוודאי שלא בקולנוע אילם. אז לא מעט קומיקאים בני זמננו שמסבירים קצת את הגדולה של באסטר קיטון. אחד הדברים שמאוד מאוד התלהבתי לראות זה כמה הם בקיאים בבאסטר קיטון. כלומר, במה שיש שם מין מועדון מעריצי באסטר קיטון, שבקיאים בביוגרפיה שלו ובאופן שבו הוא עשה את הגגים שלו ואת הטריקים שלו, וממש הסברים מאוד יפים על הדברים שלו. אז זה החלק הראשון. החלק השני, שהוא משונה בסרט תעודי, אבל אני חייב להגיד שזה עובד יופי, נורא לנטי ממנו, זה פשוט, פיטר בוגדנוביץ' עושה לנו צפייה מודרכת ברגעים הגדולים מבין הפיצ'רים של באסטר קיטון. הוא טוען, והוא מראה את זה בסרט, שמבחינתו הפיצ'רים שהוא עשה, הסרטים הארוכים, לא הסרטים הקצרים שעשה בתחילת הרקול, דווקא הסרטים הארוכים שהוא עשה, הם יצירות המופת שלו, הם המקומות שבהם הוא עשה את הדברים הכי מורכבים שלו, והוא ממש לוקח ומדריך אותנו ומראה לנו גם את הסרטים וגם את הרגעי המופת שבתוכם, ואיך גג מתפתח מסרט לסרט למשל וכן הלאה, וגם את הדעיכה שמגיעה בסופו של דבר בתוך הסרטים האלה, איך מישהו שבאמת היה אלוף העולם ולהמציא גגים ויזואליים וגגים גופניים והיה אקרובט והיה מישהו שבאמת היה מאיזשהו סוג של גוף שעשוי מגומי שנדמה שהוא לא יכול להיפצע, הוא נפצע כהוגן, אבל הוא מצליח לעשות באמת דברים מריבים. אני חושב שקצת ג'קי צ'ן בימינו הוא מישהו שיש לו את המיומנות, הייתה לו כבר, לא? הייתה לו את המיומנות הפיזית, הגופנית, האקרובטית הזאת שהייתה לבאסטר קיטון, שבאמת היה אקרובט, משהו שהיום אנחנו רואים בסירק דה סולי על במה או בארנות, אז הוא הביא את זה אל הקולנוע ויצר מזה דברים מופלאים. עכשיו, כולם מכירים את צ'פלין, אני חושב שפחות מכירים את באסטר קיטון. כשאני למדתי תולדות הקולנוע בחוג לקולנוע באוניברסיטת תל אביב, נחמן אינגבר היה המורה בתחילת שנות ה-90, אז הוא הסביר שבכל שנה הוא בוחר אחד מהם, או צ'פלין או קיטון, ללמד, אני לא זוכר מי מהם, אבל אני חושב שהוא אמר, ואני חושב שאני מסכים איתו, שכולם מעריצים את צ'פלין, ובצדק, צ'פלין הוא גאון, אבל יש משהו בקיטון, אולי דווקא בגלל שקצת פחות מכירים אותו, הוא קצת פחות זכור כיום, הוא קצת נשכח עם השנים, יש משהו בקיטון, שהוא קצת יותר גדול למי שפתאום מגלה אותו ומזהה אותו ונדהם מהדברים האלה, כי יש שם פשוט וירטואוזיות של קולנוע שלא תיאמן, לא רק מה שהוא עושה מבחינת גופנית, מה שהוא עושה מבחינת מצלמה. תזכרו, בשנות ה-20, כדי לצלם משהו צריך לצלם אותו באמת. היום אם אתם רואים אלפי אנשים רודפים אחרי מישהו, אז אלפי אנשים, אז יש שלושה אנשים רודפים שמוכפלים כפול אלף במחשב, אז אתם רואים בעצם סימולציית מחשב. פעם כדי לצלם אלף איש רודפים אחרי איש אחד, היה צריך לכנס אלף איש ולתזמן אותם ולצוק לכולם אקשן ולפרוס מספיק מצלמות כדי לקלוט את הכל וכן הלאה וכן הלאה. אז באמת וירטואוזיות של קולנוע יש שם, ואני חושב שיש משהו מאוד דידקטי, מאוד מענה, אבל גם משהו מאוד דידקטי בסרט הזה על באסטר קיטון. אבל בסופו של דבר נורא נהניתי ממנו, ואני אומר באמת, אם אתם קצת מכירים את קיטון, אם אתם לא מכירים את קיטון בכלל, אתם אוהבים קולנוע, ממש יש לי תחושה שיעוף לכם המוח מהסרט הזה. אני חושב עליי, נגיד בתיכון, אם הייתי רואה את הסרט הזה או סרט כזה, עשו סרטים לפני זה, בסטר קיטון. הוא לא הראשון, ובוודאי לא האחרון. סיפרו לי שהייתה סדרה טלוויזיה שלא ראיתי, אז אני לא יודע מה הקשר, אם זה דומה או לא דומה. אבל אם הייתי רואה את הסרט הזה, כשרק כזה התחלתי להתעניין בקולנוע, אני ממש חושב שהייתי חווה איזושהי התגלות, והייתי אומר, וואו, לא להאמין, שלפני 90 שנה היה מישהו שעשה את הדברים האלה, חוץ מזה שזה מדהים, זה גם נורא נורא מצחיק, ונורא נורא חכם. אני חושב שקיטון תמיד היה קצת האקזיסטנציאליסט מבין הקומיקאים. צ'פלין תמיד היה חברתי, היה בו משהו תמיד נורא מרקסיסטי, נורא עסק בפרט והחברה. קיטון עסק בפרט מול היקום. וגם הסרט מראה מאוד יפה, הוא השפיע על המון המון אנשים שבאו אחריו. אז זה בסטר קיטון, אבל שוב, הסיפור עם קיטון הוא אותו דבר, אחרי ההצלחה הנורא גדולה בשנות ה-20, הוא חתם על חוזה שלכאורה נראה חוזה מדהים עם MGM, שהם יפיקו עבורו את הסרטים, והוא ישחק בסרטים שלהם, וברגע שנתלה ממנו העצמאות, והם התחילו להגיד לו מה לעשות ולעצב את דמותו, משהו שם הלך, משהו שם נגמר ודאך, והגדולה עבדה מהסרטים, והמוליטין שלו הלכו ודאכו, וכן הלאה, עד שבאמת לא נשארו לו יותר סרטים לשחק בהם, ואחד הדברים, סיפורים עצובים, יפים ועצובים שמסופרים שם, זה שהוא המשיך להמציא גגים, למרות שלא היה לו יותר סרטים לשחק בהם, הוא המשיך להמציא גגים, והייתה לו עדנה קטנה בשנות ה-60, כשנזכרו בו מחדש, עשו לו מין קאמבק כזה, הוא התחיל להופיע בפרסומות, ותפקידי אורח בסרטים, כמו סרטים של ריצ'רד לסטר, כמו משהו מצחיק קרה לי בדרך לפורום וכן הלאה, אז כאילו הוא זכה לאיזושהי עדנה נגיד בחמש השנים האחרונות לחייו, שהוא פתאום שם לב שמכירים אותו ושמעריצים אותו, ושהוא השפיע על דור שלם וחדש של יוצרים שבאו אחריו. זה נורא נורא יפה לראות את זה. השמן והרזה הוא סרט עלילתי שמספר סיפור נורא דומה, ואחרי שראיתי את בסטר קיטון אמרתי, זה דווקא מעניין אותי לראות סרט תיעודי על לורל והרדי, על השמן והרזה, כמו שקוראו להם בעברית, השמן והרזה. כי נראה לי שהם יהיו סרטים מאוד דומים, ומה שיפה זה שגם בסרט על בסטר קיטון, אז לורל והרדי מוזכרים, וגם בסרט של לורל והרדי, בסטר קיטון מוזכרים. כי אחרית הדבר של שניהם הייתה מאוד דומה. ההווה, ההצלחה, העלייה שלהם להצלחה, דומה בהפרש של בערך 10 שנים זה אלה מאלה. ההצלחות הגדולות של לורל והרדי היו בשנות ה-30, הם התחילו בשנות ה-20 בקולנוע אליהם, אבל ההצלחות הגדולות שלהם היו בשנות ה-30, כבר היו בתוך הקולנוע המדבר, הם כבר השתמשו לא רק בגגים ויזואליים ופיזיים, אלא גם בהומור מילולי, אבל הדעיכה הייתה דומה. אז הסרט החדש הוא סרט עלילתי, שמספר על שנות ה-50, כלומר 20 שנה אחרי תור הזהב שלהם, ההצלחה הגדולה שלהם, שמנסים לעשות להם איזשהו קאמבק, ואומרים, אוקיי, בואו תעשו סיבוב הופעות באנגליה. זה מבוסס על ספר, non-fiction, ספר עיון, שיצא, שמתעד את התקופה הזאת, שיוצאים לסיבוב הופעות ברחבי אנגליה, והממלכה המיוחדת, כלומר אירלנד וכן הלאה, בניסיון להחזיר, להזכיר לקהל שהם עדיין חיים, ולהחזיר להם קצת משהו מחוויית הקהל. וגם פה ההתמודדות עם זאת, עם הדבר הזה שהם קצת נשכחו מלב, שהקהל לא מגיע, והקהל שמגיע הוא קהל מאוד מבוגר. אז כן, אז גם פה זה עצוב. רק מה? בוא אני אגיד מה העניין, זה די פלא. לתפקידים הראשיים נבחרו שני שחקנים שאנחנו מכירים אותם. ג'ון סי ריילי מגלם את הרדי, את הרדי השמן, ג'ון סי ריילי, וסטיב קוגן מגלם את סטן לורל, שהוא הרזה. עכשיו, קודם כל עשו להם איזשהו סוג של עבודת איפור מופלאה, באופן כזה שבעיניים אתם מזהים שאחד זה ג'ון סי ריילי והשני זה סטיב קוגן, אבל בשאר תווי הפנים שלהם נורא נורא דומים ללורה והרדי המקוריים. מה שמרחוק הדמיון הזה הוא uncanny, כלומר זה ממש איזשהו סוג של תחושה די מופלאה, ובעיקר זה יפה יפה לראות את זה, הרוטינים, הרוטינות שהם עושים, הקטעי במה שהם עושים על הבמה ביניהם, בתור ג'ון סי ריילי וסטיב קוגן שמגלמים את לורל והרדי, הם פשוט נפלאים. הם פשוט עבדו על, אתם יודעים, כאילו לורל והרדי היו נורא מפורסמים, כי הם היו נורא מוכשרים. ג'ון סי ריילי וסטיב קוגן הם אנשים נורא מצחיקים בעצמם, אבל אנחנו לא מכירים אותם כצמד שעובד שנים ביחד ועובד על איזשהו סוג של וירטואוזיות של טיימינג ומשהו שהוא עם הומור פיזי. ופה הם שרים ורוקדים ועושים סלאפסטיק, ממש סלאפסטיק הכי בסיסי, עם כאילו פטישים על הראש וכן הלאה. וזה פנטסטי, זה מקסים לראות את הרגעים האלה, והרגעים על הבמה הם באמת מקסימים, כי רואים שהאנשים האלה נמצאים בתוך האלמנט שלהם, שהם חיים בשביל לעשות את הגגים האלה, בשביל לשמוע את הקהל צוחק, והמבוך המראות הזה של לראות את ג'ון סי ריילי ואת סטיב קוגן מבצעים את הקטעים של לורל והרדי כל כך יפה, זה באמת נפלא, זה נורא, זה ממש הדהים אותי. ברגע שהם יוצאים מהבמה, ברגע שהם יורדים מהבמה ויוצאים מהתיאטרון, אז החיים שלהם הם חיים קצת מסכנים, כי הם כל הזמן מצפים שאולי עוד יקרה משהו, שאולי עוד יקחו אותם לסרט, והסרט הזה כמובן לא מגיע ולא קורה. ולורל הרזה שאנחנו מבינים מהסרט, גם את זה לא ידעתי דרך אגב, שהוא הגאון לקומי בבין שניהם, הוא זה שכתב את רוב הגגים שלהם, המשיך לכתוב להם גגים הרבה אחרי שהם כבר ירדו מהבמה ועזבו את הקולנוע וכבר לא היה להם איפה לעשות את הדברים כאלה, הוא המשיך לכתוב בדיחות ומערכונים וקטעי סלאפסטיק לזוג עבור שניהם, גם כשכנראה היה ברור לכולם, אולי חוץ ממנו, שאתם מבינים שאנשים עושים את הדברים האלה כי הם חייבים לעשות אותם. זה לא כי הזמינו מהם את הדבר הזה, כי זה מה שיוצא מהם. אז יוצאים מהם גגים. אז זה לא סרט מדהים, כי יש בו משהו, א', מלנכולי, שזה בסדר, אבל באופן מפתיע, הוא סרט נורא לא מצחיק, אלא אנשים מאוד מאוד מצחיקים. בסרט על בסטר קיטון צוחקים ממש בלי סוף. בסרט של לורל והרדי, הוא סרט שהוא מעורר תוגה, יש בו קטעי הומור, אבל אין בו בדיחות, יש בו קטעי הומור, כי יש בו באמת קצת את מיטב הלעיתים של לורל והרדי. אז כל מי ששמע עליהם או גדל עליהם, אני חושב שזה בעיקר ההורים שלנו, אני מכיר את לורל והרדי מאבא שלי, כשפעם הביאו לי מתנה ליום הולדת מארז של כל הסרטים שלהם, זה כאילו זו מתנה שאני I cherish it, אני נוצר את המתנה הזאת, כי גם כי שוב את הסרטים אני מכיר אותם כסרטים, סרטים מבית אבא. אז לאנשים ולהורים המבוגרים בעולם של הנוסטלגיה, אני לא יודע אם מישהו שלא הכיר את לורל והרדי יצא אוהב את לורל והרדי אחרי הסרט, זה אני לא יודע להגיד, אבל רק אם תראו אולי את קטעי המערכונים שג'ון סי ריילי וסטיב קוגן עושים, זה בפני עצמו, זה באמת מופת של וירטואוזיות. והסרט השלישי, הסרט על שייקי אופיר, גם הוא עולה בסוף השבוע הקרוב, סרט מאוד מאוד מקיף, ממש האנציקלופדיה בריטניקה של שייקי אופיר, שעוברת את רוב חייו, החלק של הילדות נמצא נורא בקטנה וברמיזה, לי זה היה חבל, כי אני חושב שהחלק של הילדות הוא נורא נורא משמעותי לסיפור של שייקי אופיר, ואני גם חייב להגיד שהופתעתי מזה שיחסית בסרט שהוא כמעט שעתיים, בחלק של הקולנוע הוא לא עד כדי כך רחב. אני חשבתי ששייקי אופיר הוא מישהו שהנוכחות שלו בקולנוע היא העיקרית, אבל דווקא עיקר הסיפור הוא הסיפור האישי שלו, סיפור על חייו האישיים, על הצרות שהיו לו ב... עם עצמו ועם משפחה וגידול ילדים שלא בטוח שזה יסתדר לו פיקס עם, עם הרצון שלו כל הזמן להיות פרפורמר. אז באמת שוב, מישהו שכשהוא נמצא מחוץ לבמה, קצת נראה במצוקה, קצת נראה באיזשהו סוג של מלכודת, אבל כשהוא נמצא על הבמה, אז הוא אחד הווירטואוזים הגדולים שהיו לבמה בישראל ולקולנוע בישראל בוודאי. ואחד הדברים שיפים אצל שייקי אופיר, שזה לא מקרי שהפרס הבכיר, פרס האקדמיה הישראלית לקולנוע, נקרא פרס אופיר על שמו. הוא הלך לעולמו ב-1987, רק בגיל 58, גם את זה לא ידעתי, נורא צעיר. הוא תמיד נראה לי שנורא מבוגר כל הזמן, ממש עוד זה אומר שבשוטר אז אולי הוא היה 30 וטיפה, אבל הוא נראה נורא מבוגר בנורא שם. אז הוא נפטר בגיל 58 ב-1987, ואחד הדברים ש... אני יודע על שייקי אופיר, זה מופיע בסרט, אבל אני חשבתי שכאילו שצריך לתת לזה הדגשה יותר גדולה, על האופן שבו הייתה לו השפעה על סרטים שהוא לא היה שותף ליצירה שלהם, לכאורה לא היה שותף ליצירה שלהם. זה קצת נרמז בסרט, ההשפעה שלו על במאים ליצור בהשראתו. והנה בואו ניקח דוגמה, מערכון שלו, שהפך אחר כך פשוט לסרט. לשייקי אופיר היו כמה שיתופי פעולה קולנועים פורים. הראשון שבהם זה היה עם אורי זוהר, הוא ואורי זוהר היו במרכאות קרובי משפחה סביב החצר הזאת של פשנל. הם שניהם היו צמודים של פשנל. שייקי אופיר היה במאי של הגשש החיוור, ואורי זוהר היה שותף במשרד של פשנל. אז שייקי אופיר הופיע בלא מעט מסרטים של אורי זוהר. אחר כך כמובן שיתוף הפעולה שלו עם אפרים קישון, לרוב בתפקידי אורח בתור השוטר, זה מתחיל בארבינקה, ואחר כך ממשיך בתלת בלאומילך, ואז הוא מקבל את התפקיד הראשי בתור השוטר, בסרט השוטר אז אולי. ואז יש שיתוף פעולה נוסף, שפחות זוכרים אותו, עם משה מזרחי, שמשה מזרחי כנראה הכיר את שייקי אופיר, והוא קסם מהסיפור המאוד קוסמופוליטי של הילדות שלו, והכניס אותו כדמות הבית ברחוב שלוש בתור המחזר של גילה אלמגור, ובהמשך גם החתן שלה, המחזר המבוגר של גילה אלמגור, זה האשכנזי במשפחה מצרית, מגיע פתאום אשכנזי, אבל אשכנזי שיודע גם לדבר יידיש וגם לדבר ספניולית וגם לדבר ערבית, ומאוד מפתיע את כולם בבקיאות הזאת. ואז הוא מספר שם את הסיפור שלו, איך הוא יודע את כל הדברים הזה, והסיפור שהוא מספר זה הסיפור שלו, הסיפור של הילדות שלו, שהוא גדל בירושלים בסביבה אשכנזי, כן, הוא גולדשטיין במקור לפני שהוא אופיר, אשכנזי בסביבה של יוצאי עדות המזרח, והוא כאילו ספג לתוכו את התרבות שבתוכה הוא גדל, ולא את התרבות שלתוכה הוא נולד. ושוב, גם זה לא מופיע בסרט, אבל אני זוכר אותו משנות ה-80 כמי שמלמד ערבית בטלוויזיה הלימודית. כי גם ערבית הוא ידע בזכות אותה ילדות ירושלמית, שבה הוא פשוט ספג לתוכו את כל את כל השפות. אז אני רוצה לשמיע לכם מערכון של שייקי אופיר, והתלבטתי מה מבין הדברים שלו המוכרים שלו לשמוע. אז בסופו של דבר אני חושב את אחד הסרטים, קודם כל משהו שהוא כמעט לא פוליטיקלי קורקט בימינו לדבר עליו, אבל מייצג את הסביבה שממנה גדל, שבה גדל שייקי אופיר בירושלים של שנות מה? 30, אני חושב. שנות ה-30, כן. והקלטה היא מ-1973, ועם ההקלטה הזאת, אחרי שהוא הכיר את משה מזרחי, הוא בא למשה מזרחי, ומשה מזרחי יצר סרט על פי הדמות הזאת של שייקי אופיר, וזה מופיע בקרדיטים, מבוסס על רעיון מאת שייקי אופיר. הסרט נקרא אבול בנת, אבל לפני שהיה הסרט שנקרא אבול בנת, היה את המערכון אבול בנת. אז הנה, שייקי אופיר, אבול בנת.
הייתי רוצה עכשיו להציג בפניכם את ידידי זלמן.
חברים וחברות, בהזדמנות בלתי חושרת זאת שאנחנו נמצאים גם מזאת מכונושים בו זה, ברצוני לא אמר לכם כמה וכמה דברים שיוצאים מקרב הלב. אבל אם ביום שלישי, ביום רב, זונטיק מונטיק דיסטיק, ביום שלישי אחר הצהריים,
אני יוצא... אוקיי. זה העניין של שידור חי, זה לא הקטע הנכון. זה לא אבול בנת. טוב ששמתם לב, אני שמח שמיד התקשרתם לאולפן להגיד, רגע, זה לא זה. נכון, זה שאני חושב. עכשיו אני צריך... כן. עכשיו נשמע את הקטע הנכון, את אבול בנת. אבול בנת זה מישהו שיש לו רק בנות. אב שרוצה... בן זכר. עכשיו זה מוטיב זה מדהים, כי לשייקי אופיר אנחנו לומדים מהסרט התיעודי עליו היו שתי בנות ושני בנים משני שתי נשים שונות. אז זה לא סיפורו האישי, זה לא הוא, זה לא שהוא רצה בן זכר שאגיד אחריו קדיש, אלא זה שפשוט איזושהי דמות שכנראה התוודע אליה. אבל הנושא הזה של מישהו שרוצה בן זכר, זה מופיע שוב ושוב במערכונים שלו ובדמויות שלו בקולנוע, שזה הפך קצת כמו עם השוטר אזולאי, פתאום הפך וקיבל נהפך לסרט שלם, מישהו שלא מודע לביולוגיה שכבר הייתה ידוע אז, שמין העובר נקבע על ידי הגבר ולא על ידי האישה, אבל הוא כמובן רואה בזה איזשהו סוג של אקט של מרד שאשתו עושה נגדו. אני מה זה מקווה שזה עכשיו הקטע הנכון. זה אמור להיות אבול בנת. רגע. עכשיו.
הקטע הבא, גבירותיי ורבותיי הצעירים, מוקדש לכל אותם אבות שהתברכו בבנות בלבד. אבול בנת. אלברט, יא אלברט, וואלה, הרגת אותה לגמרי, אלברט. 11 שנה כבר שנסעת לארצות הברית של אמריקה רחוקה, כבר שבועיים בארץ, לא נכנסת לראות מה שלומנו. אין דבר, סלחתי לך, עזוב לי, חמדתי לצון, יא אלברט. אלברט, ידיד נפשי, וואלה, לא השתנית אתה במלוא הנימה. אותו שפם נחמד, אולי קצת שערות סיבה זרקו לך פה ושם. שם, שם, חביבי, תרגיש את עצמך כמו בבית, רק תצלח לי רגע. יעקובה! שמעונה! יש אורח בבית. אולי תשתה איזה קפה מהביל טורקי עם הל, נשים לך על הכיפק, רק תגיד. בבקשה, אולי תרצה איזה תה עם נענע. נענע טרי גדל אצלנו פה בגינה, לא, בבקשה, אם תרצה דבר חריף, 777, נשים לך, איך יש לי רעיון יוצא מהכלל, זה בקבוק חדש כמעט, לא פתחתי אותו עדיין, אפילו, איך קוראים אותו, זה, כל עומד פה על קצה הלשון, מסוגר עליו בן אדם, הולך ככה שמח, עם חיוך גדול על פניו, זה ג'וני וולקר, ג'וני וולקר, נעשה לך עם כוס, עם סודה וקרח כמו בברים באמריקה, לא, בבקשה. אם תרצה דבר מה לאכול, דבר מבושל, רק אתה, איך, מה אתה מדבר? יש לנו כוס עמך שממולאים, יש לנו חצילים עם צעגבניות, חריף, חצילים גם כן מטוגן עם חומץ ושום, יש לנו כופתאות ממולא עם צנובר. תגיד לי, אתה בטח אכלת ושתית לפני שבאת פה, נכון או לא נכון? איך ידעתי? אכל ושתה לפני שבא. טוב, זאת שיחה בין שני גברים בלבד. חן, חן, לכן. תודה רבה, אלברט, תודה רבה לך. אלברט, מה אגיד לך, עברו עלינו ימים קשים, ימים קשים. אבל מה, אני הייתי יכול להיות המאושר באדם, אני מה חסר לי, אלברט, תגיד. חנות פירות ירקות משגשגת יש לי פה במרכז, ראית בפינה? יש, יש. מכונית משחרית על הכיף הקרמל קטנה למטה, ראית? יש, יש. בית נחמד, חובות, יש, אין. אבל מה יש? 9 בנות נקבות, 9 סתירות לחי, 9 בשורות איוב. אברהם, היצחק, היעקב, השמעון, השמואל, היוסף, הישראל, החיימה, ואלברט על שמך. שנתיים וחצי, כן. יאללה, בהתחלה עוד הייתי הולך כמו חמור לבית חולים. אחרי שמעונה אמרתי להם, לא רבותיי, אני לא הולך. יוולד בן זכר, תראו לי הוכחות, אני מביא אותו הביתה. תיוולד בת, אל תודיעו לי שום דבר. עוד 5 פעמים לא הודיעו לי שום דבר. הייתה חוזרת עם האימא שלה, מסתגרות עם כל הילדות בתוך העדר, דומה לאבא, דומה לאימא, קוצ'ומוניו, קוצ'ומוניו, רק בשקט לא לעצבן אותי עלילה. וראית אותה? ראית אותה? נחמדה, אה? אבל מסכנה, חסוכת מרפא. ואללה, אם לא המחלה הזאת שלה, שלא מסוגלת להוליד בנים זכרים. אין אישה יותר נחמדה, יותר נקייה ויותר נכנעת ממנה בעולם כולו, תאמין לי על זה. ואני לא אומר... וזה שוורצמן השכן אל ערב בו, מאיפה בא לו החוצפה הזאת? 5 ילדים זכרים זה יש לו. שוורצמן ילען רבא! החמור הזה עומד כל יום על המרפסת, מסתכל הנה, חיוך צטני רב משמעות על שפתיו. וראית איזה ילדים? כולם מלוכלכים, גרעה, כינמת בראש, עיניים מלוכלכות, מוקוס נוזל להם מהאף. החמור הזה קורא לי אבו לבנת. לך, מה אתה מדבר, יא אלברט? מה לא עשינו? מה לא עשינו? כמה פעמים הלכנו אצל התימני הזקן הרופא כסמים? שם לערלה של נימול בתוך פלסטיק קטן, מתחת לקר, 9 חודשים ישנה על זה, בסוף נולדה בת. תלה לי פה צדף גדול, חרוט עליו זכר. נגד עיני הבישה של הנקבות. 9 חודשים קיבלתי חררה ונולדה בת. לא עשינו דיינו. שאני אלך לרופא? למה שאני אלך לרופא? לא, לא, תגיד, כמו עבר אל עבר. אין, עזרת לי פרופסור למדיצין, אני אתה מאמריקה, יש לי חדשות בשבילך. הלכת ניסר רופא מומחי ספשליסט של המקרים האלה. דבר בלחש, לא נעים. מה נכנסתי? אמר לי, שב, ישבתי. אמר לי, מה הבעיה שלך? אמרתי לו, לא, אני באתי בעניין הבעיה של אשתי, אבל אמרתי לו, תראה את זה כאילו זה הבעיה שלי. אמר לי, מה? אמרתי לו, ככה תראה אותה, לא תכיר עליה שום דבר. נראית נורמלי, מדברת נורמלי, עובדת, מבשלת, אוכלת, שרה גם כן. רק לא יכולה להוליד בנים זכרים. מה אמר לי החמור הזה? הוא אומר לך, איזה רופא, זה רופא, מתחזה לרופא, זה תאמין לי, אלברט, שם לך חלוק לבן, יוצאים לו 2 חוטי טלפון, פה עם סנדוק קטן, פה זה נהיה לך רופא זה. אתה יודע מה אמר לי? החמור הזה אמר לי, הגבר הוא הקובע את מין הילוד. פעם ראשונה בחיים שלא רואה אותי, לא בדק לי, לא דופק, לא עין, לא אוזן, לא שתן, שום דבר. يعني כל הגברים אותו דבר. חריכן עשה לי ככה, אמר לי, אין דבר אשכנזי, גם ילדות זה דבר נחמד. ולקח 50 לירות שם בכיס. 50 לירות בשביל להגיד לי שילדות זה דבר נחמד. לא, לא קראתי לך מודה, מה יש לך? לא קראתי לך, לא, תלכי אל האמא שלך, תלכי אל האמא. תלכי במדבח, תלכי במדבח, רק תראה את העיניים שלה. תראה את העיניים שלה, הרגעה אותי הקטנה הזאת. כל העין ככה יש לזה. ותראה אותה זאת רוקדת לפי הקצב של המוזיקה של הרדיו, לא תאמין לו בעל עיניך. יאללה, 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 יאללה. אלה ערם והקטנה הזאת, הרגעה אותי ככה. אין דבר, יא אלברט, הפעם זה בן זכר, ואללה, באלוהים זה יהיה בן זכר. בלי רופאים, בלי קוסמים, בלי שום דבר. תסמוך עליי, אני יודע מה אני מדבר. רק מה, תכנס פה בבית כנסת, סומך נופלים בפינה, תראה, כל השמשות, הכל חדש, אני ממן את זה. רק אל דבר, לא נעים, זה בעילום שם, זה רק בשכונה יודעים. תכנס בפנים, תראה, ארון הקודש, פרוכת עליו, הכל רקום דברי זהב, חתום למטה, מתת, אשכנזי, רק אל דבר, לא נעים, שלא ידעו את זה. אלא, אני כבר רואה אותו בעיני רוחי, זה ילד ככה קטן. שערות וטלטלות שחורות, כל עין ככה, שחורות בוהקות כמו שני לוקסים בלילה. כל יום מלבש זה חולצה לבנה, נקייה מגוהצת. לא, יש לו אחיות, יש אחיות, זאת מחבשת, זאת מגהצת, מחבשת, אין בעיות פה, אתה מבין? בכרסיים קצרי, אבל בלי גומי עם קיבוצים. ילד חדש. ואני אראה אותו משחק למטה עם הילדים, ואני אגיד לו, ילד, תעלה הביתה תכף ומיד. יעני אבא קשוח. יגיד לי, מה יש אבא? אגיד לו, שום דבר, קח לירה, לך תקנה לך בומבונים. למה? למה זה יהיה ילד טוב. זה יכבד את אביו ואת אמו ואת סבתו, אמי, שתחיה שנים רבות ואת כל השכנים אתה תראה. בן 8 ימים, מילה, 13 שנה, בר מצווה, הפטרה, עלייה לתורה. בן 18, צנחנים. לא, זה יהיה ילד עדין. לשקם! אחרי הצבא חתונה, כעבור עוד שנה עוד בן זכר, ואני סבא, יא אלבר, סבא אני. וכשאני אלך לעולמי, קדיש עם סלסולים על הכיפה.
שייקי אופיר, אבו לבנת, המערכון, שממנו נולד הסרט של משה מזרחי והפקת מנחם גולן. את הרופא, פה הוא מספר את הסיפור שהולך לרופא, אבל בסרט רואים אותו הולך לרופא, את הרופא מגלן גדעון זינגר, זריר החריפאי, אשתו, מי שהייתה גם אשתו בשוטר אזולאי. אז סרט תעודי חדש על שייקי אופיר, עולה בסוף השבוע בבתי הקולנוע, ארי דודוביץ' הוא הבמאי, באמת סרט גדוש בהמון חומר מומלץ, פשוט כי באמת הוא היה גדול, הוא היה גאון, הוא היה נפלא, גם בקולנוע בעיניי, שזה החלק, המיעוט של הסרט, אבל גם על הבמה. ואנחנו ממשיכים לחגוג ימי הולדת לאלבומים. 35 שנה לאחד האלבומים שאני הכי אוהב בכל העולם כולו, רק מה שזה אלבום שאו שהשירים שלו הם נורא מלנכוליים או נורא ארוכים, ובתוכנית שהיא נורא צהריימית קשה לי לנגן את רובם, אז אנחנו נסתפק באחד מהם. האלבום נקרא Brilliant Trees של דיוויד סילבין, 1984, באמת אלבום מופת, ובשעת צהריים, כשאני לא רוצה עכשיו לגמור את היום שלי ולא להצליח לתפקד יותר, אז זה פחות או יותר השיר היחידי שאני יכול לגן זה זה. עם קליפ של אנטון קורבן, אם תראו את הקליפ. אנטון קורבן גם צילם את העטיפה של האלבום, אלבום הביקורים של 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 דיוויד סילבין כסולן אחרי שהתפרקות להקת ג'פן, השיר נקרא Red Guitar. Brilliant Trees, 35 שנה. Materials and manuals.
understand you're facing problems inside you. A certain difficulty of being that I know too. You may ask me, why do I fail just when I need.
דייוויד סילביאן, רד גיטר, מתוך בילדן טריז, 35 שנה 1984. וסרט אחרון, הוא כבר שבועיים בבתי הקולנוע, לא מצליח לתפוס את השוונג שלו, אבל אני אומר לכם, אל תפספסו אותו, כי הוא לא רע בכלל. הסרט נקרא רוקטמן, הסרט על אלטון ג'ון. מה הבעיה עם הסרט? הבעיה עם הסרט שהוא מגיע שנה אחרי רפסודיה בוהמית. רפסודיה בוהמית היה להיט היסטרי, בארץ היה להיט ענק, ממש. איזה חצי שנה, הסרט היחידי שהוקרן בקולנוע רב חן אחד, באולם הגדול בזה, היה רפסודיה בוהמית. אז הציפיות היו נורא גדולות, שאחרי זה עושים, זה במקרה, אבל איכשהו זה גם קשור, עושים סרט על אלטון ג'ון, אז כולם חשבו שהנה רפסודיה בוהמית 2, ולא. זה סרט אחר, גם כי אין את החשמל, אין את הקריזמה של אלטון ג'ון, כפי שהייתה לפרדי מרקורי. אני חושב שזה חלק מהסיפור על מישהו שהוא נטול קריזמה והלביש על עצמו את הבגדים האלה, והפך להיות קריזמטי בזכות התחפושות והתלבושות שהוא, שהוא לבש, כדי שיקשיבו לו, כדי, וגם כדי להסתתר, כדי להתחבא מאחורי הדבר הזה. אז שוב יש לנו פה ביוגרפיה על אומן, זמר במקרה הזה, שהולכת על פי המתכונת שאנחנו מכירים כבר מהביוגרפיות הקודמות שסיפרתי עליהם על הקומיקאים, אבל על פי המתכונת של רוב הביוגרפיות שאנחנו מכירים על אומנים חיים שמאוד מאוד הצליחו, אבל באיזשהו שלב, ההצלחה עלתה להם לראש, והם ידרדרו מבחינת סקס, סמים, רוק אנד רול, וגם מערכות יחסים אישיות, וגם בעיקר העניין הזה של הדעיכה. עכשיו, הדעיכה לא נמצאת בסרט, היא פשוט נמצאת בחיים שלנו, כי הסרט נגמר פחות או יותר ב-1982, ואנחנו נמצאים 37 שנים אחר כך, ואנחנו מבינים שגדולתו של אלטון ג'ון היא כאילו כבר 37 שנים מאחוריו, אז היו לו כמה שיאים, היה את השיר על דיאנה, שהוא עשה רימייק לשיר של עצמו, והיה את האוסקר של מלך האריות, היו רגעים שבהם הוא חזר לחיינו, אבל הגדולה שלו, ההשפעה שלו, הפרפורמיות שלו, השירים הגדולים שלו, הם כולם פחות או יותר בעשור הזה של בין 1970 עד 1982-85, אם תרצו. אלה ה-15 שנה הגדולות של אלטון ג'ון. כלומר, לא מן הנמנע ששנים אחרי מותו יצטרכו לעשות סרט נוסף על אלטון ג'ון אחר כך, של הדעיכה והשכחה, ואז איזשהו סוג של קאמבק שזה. אחד הדברים שאני מקבל מהסרט הזה, כמו מהרבה סרטים על, על, על אנשי רוק אנד רול ומוזיקה, זה שהם עולים לנגן מול אצטדיון של אנשים, הם סובלים מזה נורא. אני ממש חושב, אני מנסה להבין איך זה אמור להשפיע על החיים שלי. זה קצת כמו מישהו שרואה איך עושים שניצל ומחליט להיות צמחוני או טבעוני. אז קצת, כל הסרטים האלה, איימי ורוקטמן, המצוקה הגדולה שבה האנשים האלה נמצאים לפני שהם עולים להופיע מול המוני אנשים צוהלים ושמחים ששילמו המון כסף כדי לראות אותם, והם נמצאים בסבל נוראי וצריכים סמים כדי לעלות את זה, והם כבר לא יודעים איפה הם, הם לא יודעים אם הם באוסטרליה או באמריקה. אני מרגיש שכאילו שאני כקהל נותן יד לאיזשהו סוג של התעללות בבן אדם חי. מצד שני, אני עוזר לפרנס אותו, אז אני לא יודע אם הדבר אחד הוא מצדיק את הדבר השני. לא יודע. זו נקודה למחשבה. באמת ההבנה הזאת שהקהל הוא חלק מהמצוקה הגדולה של האנשים. אז תקשיבו, אני חושב שמה שיקרה זה ש... עם השנים, רפסודה בוהמית עשוי להיות סרט שהיא שכח, זה סרט שבאמת חוויית הצפייה בו הייתה מוצלחת, אבל כסרט הוא לא היה גדול, בוא נודה. לעומת זאת, אלטון ג'ון זה, רוקטמן הוא מיוזיקל, הוא לגמרי לגמרי מיוזיקל, עם שחקנים ששרים, שירים שמעובדים, אלטון ג'ון יש מעט שירים שהם מבוצעים כמו במקור, רוב השירים הם עיבודים לשירים של אלטון ג'ון שמושרים אותם, זה קצת ג'וקבוקס מיוזיקל. העיבודים המוזיקליים הם של ג'יילס מרטין, הבן של ג'ורג' מרטין, שהוא גאון בפני עצמו, הוא עשה עבודה מאוד יפה עם עם ההוצאות המחודשות, עם הרימיקסים המחודשים לביטלס, והוא נפלא. אז העיבודים המוזיקליים מאוד יפים בסרט, עיבודים לשירים של אלטון ג'ון. פשוט הסיפור נורא בנאלי, אם ראיתם ביוגרפיית רוק אנד רול אחת, אז פחות או יותר אותו סיפור, אבל הכוריאוגרפיה מוצלחת והשירים משולבים באופן יפה. ואם זה הזכיר לי סרט אחר, זה הזכיר לי את Across the Universe, הסרט שג'ולי טיימור עשתה על פי שירי הביטלס, שזה גם סרט שלא כל כך ידענו איך לאכול אותו בזמן אמת, ואיכשהו התחבב עלינו עם השנים מאז, כי גם נראה בזמן אמת שהוא לא קריזמטי כמו האנשים שמהם השראת הסיפור. כלומר, מה הקשר של הביטלס למה שהיא מספרת? היא כאילו קצת לשאת את שם הביטלס לשווא, אבל היום, כל השנים אחר כך, יש לסרט הזה הרבה מאוד חן בעיניי. אז נדמה לי שרוקטמן יזכה לאחרית הדבר הזאת של Across the Universe, סרט שהוא לא נורא נורא מצליח עכשיו. המספרים שלו שאני רואה גם בארצות הברית וגם בעולם הם בדיוק חצי מהמספרים שרפסודיה בוהמית עשה באותה תקופה במקביל. אז ראינו שהוא יגמור פחות או יותר בחצי. אבל יש בו שירים יפים, וזו הזדמנות שלי לענות לכם על השאלה שאתם המון שואלים אותי, ולא הזדמן לי לענות אותה, אתם שואלים, יאיר, מה הרינגטון שלך? אז שנים על גבי שנים, יש לי רינגטון של אלטון ג'ון, לא, בדרך כלל הטלפון שלי מושתק, אבל כשאני רוצה לשמוע צלצול, ואני לא רוצה שזה יהיה צלצול לזה, אז הרינגטון שלי, ואיתו אנחנו נסיים את סימס קוברו עד הקצה, הוא זה. הלו? הלו? מי זה? תכף חוזר אליך. Your blood like winter freezes just like ice. And there's a cold and lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than looking like a true survivor, feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind.
fate were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. I'm still standing.
Signal from another world.